שלום לכולם, אנחנו לומדים היום פרשת ניצבים, ספר דברים, פרק כ"ט, פסוק ט'. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. פרשת ניצבים נקראת תמיד לפני ראש השנה, ויש לה קשר הדוק עם כל מה שקורה לנו דווקא בזמן הזה. תזכרו, אנחנו נמצאים בערב ראש השנה תשע"ג, וזה אומר שהדברים קורים בקצב מאוד מהיר. גם השנה הבאה דברים לא הולכים להיות פשוטים, קלים ומשעממים. בשנה הקרובה האנושות מתקדמת בדהרה קדימה, והשאלה מה זה אומר קדימה. הפתרון נמצא בפרשת ניצבים. אז מה כתוב לנו? אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. אם חשבתם שזה כל הגברים, אז זה לא. פסוק י', תפכם, הילדים, נשיכם, וגירך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימיך. כולם. אוקיי? לעברך בברית אדוני. אתם ניצבים למה? לעברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. מה הסיפור פה? קודם כל, המונח ניצבים. המונח ניצבים זה מונח מאוד פרואקטיבי, כי בעצם מה אומר המונח הזה? רש"י אומר, מלמד שכינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו. כלומר, אנחנו יודעים את התאריך. התאריך היה של המילים האלה, אתם ניצבים היום, זה היה זין באדר, יום פטירתו של משה רבינו מן העולם. זה היה גם יום הולדותו, 120. אז מה זה היה? להכניסם בברית. זה מה שרש"י אומר לנו. האור החיים הקדוש מסביר לנו כך. אתם ניצבים צריך לדעת כוונת מאמר זה. למה הוא צריך לפרט? למה צריך לפרט? למה לא מספיק להגיד כולכם? הרי כתוב כולכם. הוא אומר, הוא צריך לדעת טעם הברית הזה. הלא בסמוך אמר, אלה דברי הברית. כי זה בהמשך, אלה דברי הברית. קראנו את זה. ואם רצה לכלול גם מאמור בפרשה זו בכלל הברית, היה לו להקדים הדברים. ונראה כי כוונת משה בברית זה, הוא להכניסם בערבות. זה הזה. בהמשך אומר לנו האור החיים הקדוש, שהכוונה מה זה ניצבים, הכוונה אל דרך אומרו, מעילת רות, פרק ב' פסוק ה', הניצב על הקוצרים, לשון מינוי. כלומר, מה זה ניצבים? זה ממונים. כלומר, למשל, אנחנו משתמשים בזה עד היום, במשטרה, תפקיד פיקודי נקרא ניצב. ניצב, הכוונה לא משהו פסיבי, אלא מישהו שמקבל מינוי של אחריות, שליטה ופיקוד. כלומר, יש פה כמה דברים. יש פה עניין של מינוי, והמינוי והאחריות והפיקוד ניתן לכל אחד ואחד מישראל. אם זה מתחיל מהמנהיגים הלאומיים, דרך המנהיגים השבטיים, דרך המנהיגים המשפחתיים, השוטרים, כל איש ישראל, גם כולל הילדים, הנשים והגרים. כלומר, יש פה עניין של מינוי וברית, כלומר, התחייבות, מחויבות, ופה יש את הסוד הגדול ביותר. ושוב נסתכל בהמשך ונראה מה הקשר לראש השנה. אז עכשיו, מה זה אומר לעברך בברית? איזה ברית? הרי אנחנו יודעים שלברית שאנחנו מכירים, הרי יש פה כמה שלבים. השלב הראשון הוא הברית בין הבתרים, בין אברהם לבורא עולם. והברית הזאת הייתה בעצם ברית ראשונית, או אפשר לקרוא לזה טיוטה של הברית. מדוע? כי נניח שכתבנו ברית, כתבנו חוזה, לחוזה אין משמעות, אלא אם כן הוא קיבל אישור של כל חבר המנהלים. פה כל אחד מעם ישראל מקבל מעמד של מנהל, מעמד של מנהל ברמה פיקודית, אתם ניצבים, כולכם. ולכן זה יכול להסביר לנו שהברית של אברהם אבינו הופכת להיות למעמד מחייב בהסיני. אז למה עכשיו ברית במקרה של משה רבינו ביום האחרון של חייו? אז יש לנו פירוש שנייה, מה שאומר לנו פה אחד המפרשים, מכיוון שמשה רבינו, איבדתי את המקום כרגע, מכיוון שזה היום שמשה רבינו בעצם מעביר את השרביט, הוא מעביר אותו ליהושע, אבל הוא לא מעביר מסתבר ליהושע, הוא מעביר את השרביט לכל כלל ישראל. כי פה הוא אומר, אתם ניצבים היום כולכם, אתם לא מעבירים את זה ליהושע, כולם, אני מעביר את זה לכל אחד מכם. כלומר, מה שהיה הר סיני, האם זה היה ברית בין משה לבין בורא עולם? לא. מי שאמר נעשה ונשמע, זה היה כל עם ישראל. מי שאמר את זה, מי שקיבל על עצמו, כלומר, האישור של הברית, הברית נכנסת לתוקף רק בהר סיני, ופה משה רבינו בעצם, ביום עוזבו את העולם, הוא מעביר לעם ישראל את המסר, חבר'ה, כולכם חתומים על הברית. כולכם חתומים על הברית, זה לא רק יהושע, כולכם, לאף אחד אין פטור מהעניין, ובואו נראה מה זה אומר. בואו נמשיך פסוק י' ג' ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כלומר, גם אנחנו, כל אחד מאיתנו, אלה גם כן שלא זוכרים שהם היו בהר סיני, ולא זוכרים שהיו שם עם משה רבינו, במעמד הגדול שמשה רבינו מעביר את ההנהגה ליהושע ועוזב את העולם. אומר כולכם, אני ואת ואתה, כולנו כלולים בתוך זה. הוא בעצם מציב את כולנו באחריות על הברית, כולנו, עבר, הווה ועתיד. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. זה שאני לא זוכר שהייתי, אני גם כן מוניתי לתוך הברית הזאת. כי אתם ידעתם אשר את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב, הוא ממשיך פה. זה שנכנסתם בברית, כולכם מחויבים, ומי שמנסה לפתור את הברית מעצמו, זה לא יעבור בקלות. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. וזה ממשיך, והיה בשמוע דברי העלה הזאת. מי ששומע את הברית, רואה שיש המון סעיפים של ענישה במקרה של הפרת הברית. כלומר, הברית הזאת היא מאוד חשובה. הוא אומר, רגע, למה אני צריך את הסעיפים האלה? אני לא רוצה להיות חלק. יש כאלה עונשים. לא, לא, תעזבו, לא רוצה את הברית. לא רוצה להיות מיוחד ולא רוצה להיות בעל כוחות מיוחדים וכן הלאה, לא רוצה את העונש הזה. פסוק י"ט, לא יובה אדוני סלוח לו, כי אז ישן אף אדוני וקינתו באיש ההוא. ורבסה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. אומר משה רבנו, אם מישהו מכם חושב שהברית, אחרי כל הכללות שקראנו בפרשת כתבו אתמול, בן אדם יכול להגיד, רגע, הנה משה רבנו מעביר פה את הפיקוד ליהושע, ועושים פה החתמה של כולם על הברית, אני הולך לי לדרכי, אני לא רוצה להיות חלק מזה. לא מדובשך ולא מוקצך. ויהיו כאלה, ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקום מאחריכם, ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההיא ותחלואיה, שחילה לו אדוני בא. הרי אנחנו מכירים את כל הסיפורים בעיקר המאה ה-19, של סוף הגלות, איך כל המבקרים שמגיעים, התיירים שמגיעים מכל העולם לארץ ישראל ואומרים, הנה, כל הקללות שכתובות בתורה, הנה יצאו לפועל. ואם יצאו לפועל, אז הנה הברכות יכולות לצאת לפועל גם, זו התוספת שלי. אז מה הסיפור של הברית? אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. כלומר, בברית יש מחויבות, והמחויבות היא של כולנו. ומהי המחויבות? זה בעצם הסיפור של פרשת ניצבים, זה הסיפור של כל התורה, זה הסיפור של הברית. מה המיוחד פה, שתשימו לב, למה קוראים את זה לפני ראש השנה? כי נכון, הברית נכרתה עם אברהם אבינו. הברית אושרה כמסמך חוקי מחייב שאי אפשר לחזור בו על הר סיני. אבל פה מזכירים לנו ואנחנו נראה במקומות אחרים שראש השנה, המהות של ראש השנה, ולכן קוראים פרשת ניצבים לפני ראש השנה, בשבת שלפני ראש השנה, המהות של הברית היא בעצם מאומצת מחדש ביום ראש השנה. ראש השנה זה היום שבו אנחנו נכנסים למצב שבו אנחנו מקבלים את היכולת, את האפשרות להתחיל מבראשית. הרי המילה בראשית, אותיות א' ב' תשרי, ראש השנה. ומה אנחנו עושים בראש השנה? בראש השנה אנחנו מקבלים על עצמנו מחדש את המחויבות לעשות, לקיים את דברי הברית. ומה זה דברי הברית? מה כל הסיפור של החיים האנושיים עלי אדמות? כל הסיפור של החיים האנושיים עלי אדמות זה לקבל על עצמנו את המחויבות לכך שאנחנו אחראים על כל הטוב והשפע שיש בעולם הזה. כי העולם הזה נברא אך ורק למטרה אחת. מצד אחד מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים, כדברי המקובלים, בעיקר משנת הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שזה מבוסס כמובן על הזוהר ועל כל דברי הקבלה, שזה מבוסס על כל התנ"ך כולו, וכל המפרשים שאחרי כן, המשנה, התלמוד וכן הלאה, מה אין עניין, אומר התלמוד, אין עניין רע יורד מלמעלה. כי מהבורא יצא רק הטוב, רק הטוב. זה בספר איוב. רק הטוב מגיע. כלומר, אנחנו באנו לעולם שבו יש אפשרות של רע, אך ורק כדי שאנחנו נוכל לבחור בטוב ולהעריך את הטוב, אלא מה? יש דבר קטן. כדי שאנחנו נוכל לבחור בטוב, אנחנו צריכים להתגבר על הרע. איפה הרע? בתוך כל אחד מאיתנו. הרע, כולנו מכירים אותו. יום יום, שעה שעה, הצד האפל שלנו הוא יצירתי בצורה בלתי מוגדרת. היכולת שלנו להכניס את עצמנו לצרות ולבעיות, לאסונות וכן הלאה, היא בלתי מוגבלת. בני אדם הם מאוד יצירתיים שזה מגיע לתחום הזה. וכל החושך הזה, וכל הבלגן והכאוס הזה, קיים בעולם שלנו ממטרה אחת. מכיוון שבאנו לעולם לקבל את השפע האלוקי, מבחירה, נוצרה אפשרות של להתנתק מהשפע כדי שתהיה משמעות לבחירה. כדי שתהיה משמעות לזה שאנחנו בחרנו להתחבר לשפע האלוקי. כדי שזה יקרה, אנחנו חייבים מחויבות. אנחנו חייבים ברית. ולכן נברא העולם כמו שהוא נברא. ואז אנחנו קוראים בזוהר, דרך אגב, מי ששם לב, בזוהר עצמו, עם פירוש הסולם, לא מופיע פרשת ניצבים. אין. כי בזוהר המקורי אין קטע לפרשת ניצבים. יש פירושים על פרשת ניצבים שמפוזרים להם בפרשות אחרות בזוהר. למשל, לעברך בברית אדוני אלוהיך, כל הסיפור הזה של הברית, זה מופיע בזוהר פרשת לך לך, דף פייטט בדפוס ישן, מישהו שיש לו דפוס זוהר רגיל, זוהר מקורי, אז זה דפוס ישן דף פייטט, בזוהר עם פירוש הסולם, למטה כתוב ד' בסוגריים, בתחתית כל דף, ד' פי וו יוד, זה ראשי תיבות דפוס ישן. ואז את העמוד. פרשת לך לך. דפוס ישן, דף פי ת' עמוד א'. בואו ראה. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא נברא אלא על ברית. כמו שנאמר, בראשית ברא אלוהים, זה אותיות בראשית, זה א' בתשרי, אבל זה גם אותיות ברית אש. דיינו ברית שעל ברית העמיד הקדוש ברוך הוא את העולם. העולם קיים על הברית. איך זה יכול להיות? שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זה פסוק, רגע נמצא. ירמיהו למד ג' פסוק כ"ה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. שזה פסוק שהזוהר בוחר לצטט אותו השכם והערב. מדוע? הזוהר אומר כך, אם כל העניין של הבריאה היה כדי לתת לנו נשמות האדם, בני האדם, לבחור בטוב ועל ידי הבחירה, יש לנו בעלות על זה ושותפות על זה ויכולת ענה כי אין ארוחות חינם. לכן כל העניין של בריאת העולם כמו שהוא היה מותנה בברית. מדוע? כי אם האדם, ודיברנו על זה בעבר בשבועות האחרונים, אם האדם מנסה להמציא לעצמו פילוסופיה או דת שהיא בעצם מנסה להסביר את העולם, אז מסביר לנו בעל הסולם הרב אשלג, אנשים בתחילת ההיסטוריה האנושית היו אחוזים בהרבה שאלות של למה כל כך רע בחיים. ואז הם הגיעו לכמה מסקנות. מסקנה אחת, זה כל הסיפור של פגניזם, עבודת אלילים, פוליתאיזם. יש כל מיני אלים של כל מיני כוחות, והם, כמו שאנחנו מכירים את המיתולוגיה של הדתות הקדומות, הם אנוכיים, הם מרושעים, לא אכפת להם אף אחד, אנחנו בשבילם זה כמו חשובים כקליפת השום, אלא אם כן יש לנו משהו שהם רוצים, הם ייקחו מאיתנו, ובעצם אתה חי בעולם כאוטי, ואתה צריך לרצות את האלים, וזה הגיע לזוועות נוראיות, עד כדי הקרבת קורבנות אדם, על ידי הכנענים בארץ, בצידונים וכן הלאה, בהרבה מקומות בעולם היה קורבנות אדם, שאדם יקריב את ילדיו כדי לרצות את האלים, עד כמה שזה סוטה. ברגע שאתה ממציא לעצמך דרך להסביר למה העולם נראה כמו שהוא נראה. והאם הפגניזם עזר לשפר את העולם? לא. זה גרם לסבל נוראי. אברהם אבינו יוצא נגד זה. והוא מביא את הברית עם בורא עולם. אבל כל זמן שאנשים לא הבינו את זה, העולם היה בכאוס. זאת אומרת, מה, להקריב ילד? או להקריב את כל מה שיש לך, את הדברים העיקריים שלך, לכל מיני אלילים מומצאים? רק מהפחד שהם ייקחו לך כל מה שיש לך, אז אתה מוותר על יבולים, אתה מוותר על דברים שאספת, ואנחנו רואים שזה עד היום יש מקומות על כדור הארץ שיש עבודת אלילים בהקשר הזה, ואנחנו רואים שהמקומות האלה לא מסוגלים להתרומם. אנחנו מוצאים הרבה מקומות כאלה בעיקר במרכז ודרום אמריקה, באפריקה וכן הלאה, וזה אתה ישר רואה, אתה רואה ארץ עם משאבים עצומים, וזה לא מתקדם, זה רק הולך אחורה. תמיד תמצאו, יש שם עבודת אלילים. כלומר, עצם המחשבה של האדם היא בעצם נותנת כוחות אלוקיים לכאוס, ליצרים ולפחדים הכי נוראים שלנו. אוקיי? וכך היה העולם. ואז בעצם אומר לנו הזוהר, כך, וזה מופיע דרך אגב לא רק בזוהר, בהרבה מקומות. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, שהרי הברית קשר היא. קשר. קשר זה חיבור. בין שיום ולילה לא ייפרדו. שהיום האור והלילה החושך לא ייפרדו. כלומר, איך אנחנו יכולים להסתכל על המציאות ולא לתת כוחות אלוהיים לרצח, לגניבה, לאסונות כלכליים ולאסונות אקלימיים וכן הלאה. איך לא לתת לזה כוחות? רק אם האדם מסוגל לחבר את השמיים ואת הארץ, את האור ואת הכלי, את הבורא ואת הבריאה. זה משמעות הברית. ואז ברגע שאדם מחבר את זה והוא מבין שהכל לטובה, והכל נברא לטובה, וזה רק המקום שלי לקחת אחריות על מי שאני, מה שאני, מה שאני חושב, ומה שאני מרגיש. זה בעצם המהות של הברית, לקיחת אחריות. שהברית היא קשר היא שיום ולילה לא ייפרדו, כלומר, לא משנה, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. למה? יש לי ברית. יש לי ברית, כלומר, הקשר שלי עם האור הוא קשר בלתי ניתן לפירוד. יכול להיות שאני לרגע אבהל, לרגע אני אשכח, לרגע אני אתנתק, ואז, אבל אני תמיד אחזור, כי זה קשר לא ניתן להפרה. זה בעצם הסיפור האמיתי של המין האנושי. אמר רבי אלעזר, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, על תנאי היה שכאשר יבוא ישראל, אם יקבלו את התורה על הר סיני, הרי טוב. אם לא, הרי אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. והעולם לא יתקיים עד שעמדו ישראל על הר סיני וקיבלו את התורה, ואז יתקיים העולם. מי שלומד פיזיקה קוונטית, ושם יש אותו משפט כל כך לא לוגי, שאם עץ נופל ביער ואף אחד לא היה שם, האם הוא ישמיע קול? השכל הלוגי יגיד כן, פיזיקה קוונטית תגיד לא. כמובן שזה הרבה יותר עמוק ממה שאמרתי עכשיו, אבל מה שהפיזיקה קוונטית הביאה לעולם לפני קרוב ל-100 שנה, זה שהמציאות היא תולדה של הכרה, של שכל, של תודעה. בלי ההכרה ובלי התודעה, אין באמת מציאות. עכשיו, לא רק זה, אבל מה אם יש תודעה של עבודת אלילים? מה אם יש תודעה שהעולם מקורו בחושך, כולו חושך, הכל רע? תחשבו, עד אברהם אבינו, הכל רע, הטוב הוא זמני, וגם הוא בא ככה, מה שנקרא בהימור, זה כמו שחק בקובייה. משם בא הטוב, אבל אל תדאג, הרע יחזור. זה שטוב לך, זה לא יפסיק הרבה זמן מעמד. מחשבה כזאת סותרת את מחשבת הבריאה. וברגע שהמחשבה הזאת שולטת במין האנושי, אין שום סיבה ליקום שאנחנו מכירים להתקיים. ולכן הוא יחרב, יחזור לתוהו ובוהו. יקום מהסוג הזה. לכן, ישנו אותו מדרש שמופיע בחז"ל וגם בזוהר, שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות בדין והחריבם. עולם שקיים בדין, כלומר, איפה הוא קיים בדין? אצל בעלי חיים יש דין? לא. עולם הצומח יש דין? לא, בשום, ביקום, בגלקסיות אין דין. הכל הרמוני. הכל עובד על חוקים של איזון. כולנו יודעים. היום, ככל שלומדים יותר את החוכמה שנקראת אקולוגיה, שאיפה שיש בני אדם, יהיה בלגן. האקולוגיה תופר. בגלל מה? בגלל תאוות הבצע, בגלל הרוע, בגלל התאוות של בני אדם שמעברות אותם וגורמות להם להשבית, להחריט, לחלות ולהשמיד את הסביבה שלהם ואת עצמם. זה הטבע האנושי. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז רגע, למה לברוא ככה את העולם? כדי שאנחנו נוכל לפענח את הסוד של הקיום, למה קיים עולם? למה אני קיים? מה התכלית שלי? התכלית שלי היא לראות את הרע ולהתגבר עליו. להחזיר אותו לטוב, לעשות את זה בעצמי, לקחת על עצמי אחריות, כלומר אתם ניצבים היום, זה המינוי שלי. מתי עושים ברית מילה? 8 ימים. מגיל 8 ימים אנחנו כבר מחויבים. כן, אי אפשר לחייב תינוק בן 8 ימים, עדיין הוא כבר נכנס בבריתו של אברהם אבינו, הוא כבר נכנס לתוך הסביבה הזאת שאמורה ליצור לנו תודעה שאנחנו פה כדי מה? להפוך את החושך לאור, את המר למתוק, לעשות סדר ביקום, כי זו תכלית האדם. זה התפקיד שלו. סיום ספר קהלת, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ומצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כלומר, כל המהות של האדם הייתה לקבל על עצמו את העניין שכן, השכל שלי, העיניים שלי, החושים שלי, יגידו לי, יש בלגן, אין צדק, אין קשר, יכול להושתק כי מחר נמות, מה אכפת לך, תעשה מה שבא לך, הרי במילא אין סדר ואין מי שמשגיח. לקבל את הברית, לקבל מינוי, אתם ניצבים, מתייצבים היום לעבודה שלכם, למשימה שלכם. מהי המשימה? לגלות את מלכותו של בורא עולם בכל דבר. ברגע שאנחנו קיבלנו על עצמנו את זה, סוף סוף התייצב העולם. עד אותו רגע, אם לא היינו אומרים נעשה ונשמע, העולם היה מתבטל. למה? אין לו שום מטרה. האם המטרה של הבריאה זה סבל אנושי שיש למחביר? הסבל אנושי הוא לא המטרה. המטרה היא להחזיר את הדבר לשורשו. המטרה היא להסתכל על הסבל האנושי, לחוות אותו ולהוציא ממנו את הטוב. מתי זה קורה? שאתה בא בברית. כלומר, יש הרבה אנשים שהם חושבים שהם מונותאיסטים, שהם יהודים, אבל אין להם את הכוונה הזאת. לכן אומרים חז"ל, צריך למד וב צדיקים, לפעמים, כדי שהעולם לא יחרב, צריך 36 אנשים, מינימום, לפחות, שמסוגלים להסתכל על העולם בהכרה נכונה של הברית. מהי הברית? נשלחתי לעולם הזה כדי להחזיר את הכל לשורשו. כלומר, כל מה שקורה, קורה לטובה, וכל מה שקורה, יש לי את האחריות להסתכל עליו כהזדמנות. הזדמנות לעורר את האור בעולם, ואז אני מרגיש שותפו של בורא עולם בהשלמת הבריאה. לכן הבריאה נבריאה, לא שלמה. יש ויכוח מפורסם, שטורנוס רופוס שואל את רבי עקיבא, מה אתם עושים ברית? הרי למה האדם נולד עם אור לה, זה מענה אותו, מענג אותו וכולי, זה דבר מאוד חשוב, אחרת הוא לא היה נברא עם זה. למה לקלקל את הבריאה? אומר לו רבי עקיבא, רגע, ושזורעים חיטה, אתה אוכל את הגרגרים של החיטה כמו שהם, עם הקש? לא, מה אתה עושה? אתה זורע את החיטה, אתה קוצר, אתה מפריד את הקש והתבן מהגרגרים, את הגרגרים אתה צריך לטחון, להוסיף להם מים, עד שיוצא לך מאפה, טעים, אתה צריך לעשות הרבה תיקונים, כל הבהות של הבריאה, זה שאנחנו מקבלים דבר שהוא לא שלם, הוא כמעט שלם, אוקיי? אבל אנחנו מקבלים מהבורא את ההזדמנות להשלים אותו, אז אנחנו מורידים את העורלה, אנחנו עושים לחם ועוגות ויתר תבשילים מחיטה. אנחנו לא מקבלים את זה כמו שזה. אנחנו רואים את הרע והופכים אותו לטוב. אנחנו לוקחים את השבור ומתקנים אותו. אנחנו לוקחים כל מיני דברים שזרוקים להם כאילו באופן אקראי בעולם שלנו, ואנחנו בונים מהם דברים שלא היו בבריאה. ועל ידי זה אנחנו מתקנים את הבריאה. זאת הברית, זאת המחויבות שלנו בעולם, לתקן את עולמו של בורא עולם, ועל ידי זה בורא עולם נותן לנו את ההזדמנות להיות שותפים של הבריאה, כי אין ארוחות חינם, כי האדם בתורת הרמח"ל, זה שאוכל את מה שלו, מתבייש להסתכל בפניו של המאכיל. בורא עולם רוצה להכיל אותנו מכל טוב, אין סוף של טוב. אבל אנחנו פה צריכים קודם כל לקבל את הברית. מהי הברית? באתי לעולם כדי לתקן את הבריאה. מה זה לתקן את הבריאה? להמליך את בורא העולם על מעשיי, על מחשבותיי. מה זה נותן? דיברתי על זה כבר בשבועות הקודמים. השיטה, אני חושב, הכי מפורסמת ונפוצה היום בעולם, הכי מצליחה לגמילה מהתמכרויות, ה-AAA או Alcoholics Anonymous או שיטת 12 השלבים, השיטה הזאת אומרת כבר בהתחלה, אני חייב להכיר בכוח עליון, שאם אני לא אכיר בכוח עליון בחיים שלי, אם אני לא אזמן את הכוח הזה, לא תהיה לי היכולת בשום פנים ואופן להתגבר על ההתמכרויות שלי. כלומר, כל אדם יש לו התמכרות לאיזה חושך. לתחושת קורבן, למסכנות, לאכלו לי שתו לי, לאני לא יכול, אני לא מספיק, אני לא טוב מספיק וכן הלאה. אין צדק בעולם, צדק זה שם קול של כוכב. אל תצפה לאהבה אמיתית, אל תצפה להצלחה אמיתית. לא, יש שחיתות בכל... העולם הזה הוא עולם ממש, אין בו צדק. אין בו צדק ואין בו הוגנות. ומה זה הברית? יש צדק ויש הוגנות. כאשר אנחנו ממליכים את בורא העולם על התודעה שלנו, ואז אנחנו נתחיל לראות את ההמלכה הזאת משפיעה על הצורה שבה העולם מתנהג. ולכן, בפיוט המפורסם של ראש השנה, בראש השנה יכתבונו ויום צום כיפור יחתמונו, וכולי, מי לחיים ומי למוות, מי בדבר, מי בחרב, מי בשריפה, וכן הלאה, אבל הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזירה. מי נתן לי את הכוח להחליט, לקבוע, אבל בורא העולם מחליט? לא. תשובה, תפילה, צדקה, הם שקובעים. מי קיבל את המינוי? אנחנו קיבלנו את המינוי. וממשיך הפיוט, כי לא אכפוץ במות המת, כי ימשב מדרכו וחיה, אמר הקדוש ברוך הוא. כלומר, בורא אומר, אתם חושבים שאני רוצה שהוא ימות? לא רוצה. נגזר עליו דין מוות, לא בגללי. הוא לא עשה את העבודה, הוא לא לקח על עצמו את האחריות, והאחריות היא הרבה יותר מאשר לחיות או למות. אנחנו רואים הרבה אנשים מראש השנה לראש השנה עם חיים. איזה חיים? הבן אדם רע, מרושע, פגע רע, מפריע, פוגע בזולתו וכו'. איך זה שהוא חי מראש השנה לראש השנה? הרי כתוב שרשעים נחתמים למוות כבר ביום הראשון. רשעים בחייהם, אומרת הגמרא גם כן, נקראים מתים. כלומר, נקבע שהוא מת מבחינת העולם הרוחני. הוא כן עכשיו כמת, כן, יש איזה תועלת ממנו. לכן השאיר אותו בחיים. למה? הוא צריך להזיק למישהו ועל ידי זה הבן אדם יקבל את התיקון שלו. אולי יוולד לו איזה ילד שיהיה צדיק, יש כל מיני. כלומר, בן אדם יכול לחיות גשמית. לא הוציאו עליו תעודת פטירה. לא רק שלא הוציאו תעודת פטירה, הוא עושה המון כסף. שם אותו בבנק, קונה עם זה דירות, נכסים, השקעות, הוא משקיע בכל עליו, והוא מת. הוא מת. איך הוא מת? אין לו טיפה של אחריות על החיים שלו. וכל החיים שלו זה נאירוזה, פסיכוזה, זה שנאה, קנאה, תאווה. הוא מת. אז בראש השנה הוא נקבע למוות. זה שהגוף שלו עוד ממשיך לחיות, רשעים בחיים נקראים מתים. אין לו עולם הבא בו, פה. ואנחנו באנו לעולם הזה, שחזל אומרים, שאשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. כלומר, שאנחנו מקבלים את הברית, ואז אנחנו מקבלים עצמנו את האחריות שכל תענוג ושפע והצלחה, זה באחריותנו האישית למשוך את זה לפה, לעולם הזה. זאת הברית, בזה מדובר. שום דבר אחר. זה העיקר. ולכן, הברית הזאת מתחילה עם אברהם אבינו. הברית הזאת מקבלת תוקף עם עם ישראל על הר סיני, וכל שנה, בראש השנה, יש לנו את הכוח ואת האפשרות לחזור לבראשית, להתחלה, ולקבל עלינו את הברית הזאת. זה, בלי הברית הזאת אין לעולם קיום, כי בלי הברית הזאת, חייו של אדם הם נידונים מראש לחורבן וסבל ללא שום תכלית, סתם. כשיש את הברית, יש תכלית. ולכן זה מה שהוא אומר, רק נחזור שוב למדבר צדיקים, הסיפור של מעמד הר סיני, שעד אז העולם היה על תנאי. פיזיקה קוונטית אומרת, קיומו של תהליך, אפילו תהליך האבולוציה, מותנה בהכרה של המין האנושי שהיה תהליך כזה. כלומר, זה שהעולם קיים, זה מותנה בכך שיש לנו תודעה של מה סיבת הקיום. ככל שיותר מאיתנו יכירו בראש השנה, במשמעות הבורא והבריאה, ככל שנקבל על עצמנו תברית יותר לעומק בראש השנה, כך העולם יזכה כולו, כולם, בכוח לחיות, העולם יעמוד על רגליו ולא יחרב. כרגע, אם אנחנו שמים לב מה שקורה סביבנו, בעשורים האחרונים האמונה בבורא עולם נדחקה מהמרחב הציבורי. מבתי הספר, אוניברסיטאות, מהצבא, מכל מקום, המרחב הציבורי הכולל. וככל שדחפנו את התודעה של בורא עולם במרחב הציבורי, כך העולם הולך וקורס. הסדר העולמי שהלך והשתפר במשך עשורים מאז מלחמת העולם השנייה, עד שהגענו למצב שכבר יש מי שדורג, יש את האום, יש מוסדות אזוריים, יש את סוכנות הבריאות העולמית וכן הלאה וכן הלאה, כל העולם, וגילינו בשנים האחרונות איזה בלוף, אף אחד לא דואג. פתאום באה הקורונה וכל אחד דואג לעצמו, לערכות בדיקה, למסכות וכן הלאה. היי, מה עם ערבות? מה עם סדר? אין סדר. ואז שמתעורר פחד, אתה מפחד מהכל, ואז אתה מפחד מכל מיני כוחות, מכל מיני כוחות ששולטים בנו, כן, שולטים בנו. אבל עצם הפחד מעורר בנו את האובססיה לזה שאנחנו לא בשליטה על החיים שלנו. יש כל מיני כתות סודיות שמנהלות את העולם. בצורה כזאת או אחרת יש. צריך להיות עיוור לא לראות את זה. כלומר, האם באמת יש דמוקרטיה? מי מנהל את הכלכלה העולמית? לא הציבור, אלא ישנם חברות ענק, שהם קובעות את האג'נדה. אוקיי? מי שמנהל את החברות הוא זה שקובע את האג'נדה של ממשלות, של יבשות וכן הלאה, והרבה מעבר לזה. נכון, מי שקובע את יוקר המחיה זה לא הציבור. הציבור פשוט נמצא במצב של עבדות וכאוס. מדוע? ויתרת על הברית עם הבורא? מה קיבלת במקום זה? קיבלת שיתום של עבודה זרה. ואנחנו כבר מילדות נמצאים תחת שטיפת מוח בלתי פוסקת של התמכרויות לקניות, לצריכה, לכל היצרים וכולי, וכל זה קשור בעבודה קשה ובזבוז של כספים, וזה פשוט חוסר יכולת לדחיית סיפוקים, על זה נבנה האדם. כלומר, קוראים לזה עבודה זרה. ואז אנחנו עבדים ליצרים, ואז אנחנו עבדים ללקוחות של השוק, לממשלות, לקוחות שמנהלים את הממשלות. לא צריך שום קונספירציה בשביל זה, ברור לגמרי איפה אנחנו היום. היום, פלא היום, שאנשים כל כך לא מאושרים, שהצריכה של תרופות נגד דיכאון וכן הלאה הולכת ועולה. ברגע שאנחנו מוציאים את הברית מהחיים שלנו, ההמשך מאוד ברור, מאוד ברור. כל הכללות שבאות אחריכם, זה המשך ברור לחלוטין. פרשת ניצבים מסתיימת, לא מסתיימת, בעיצומה, יש את ויצם אדוני מעל אדמתם באף ובחמה ובקצב גדול, פרק כ"ט, פסוק כ"ז, וישליכם אל ארץ אחרת, ושם באמצע מילה וישליכם, יש למד גדולה. שהלמד, מי שמכיר את תורת הקבלה ואת ספר היצירה, יודע שהעולם נברא ב-22 תדרים אנרגטיים ראשוניים שמתבטאים בעולם של חמשת החושים במה שנקרא 22 אותיות של האלף בית העברי. הכוח הזה הוא אדיר, ולכן רוב האלפבטות בעולם, אם תסתכלו על זה, זה מדהים, גם במזרח הרחוק, רוב האלפבטות הפונטיות בעולם מקורם מאלף בית העברי. והאות למד, זה האות האמצעית, זה 22, זה באמצע, לזהות היחידה שעולה מעל השורה, אותיות של ספר תורה. האות היחידה שעולה לעולם שמעבר. והאות הזאת זה האות שהיא שולטת בחודש מוזניים, חודש תשרי. כי כל החודש כולו הוא בעצם הזדמנות לעלות מעל המימד של חמשת החושים, של העיוורון, ולקבל על עצמנו את הברית. ושאשר אנחנו מקבלים את הברית מהמקום הזה של הטוב והשפע כדי להשלים את הבריאה מתוך ידיעה מוחלטת בוודאות שיש לנו פה ברית עם בורא עולם, הוא ברא את רובו, התיר לנו, פרק את השלמות והשאיר אותה כמו חלקית מפורקת, כדי שאנחנו נרכיב אותה כמו שבן אדם קונה רהיט בתוך ארגז מפורק. הוא בא ביתה ויש לו ספר אורות איך להרכיב את הרהיט. אם לא תרכיב אותו לפי האורות, זה לא יעבוד. התורה נותנת לנו את האורות איך להרכיב את העולם המפורק, הכאוטי, מחדש לעולם הרמוני ושלם. וזה, דבר ראשון, זה לקבל על עצמנו את הברית. האות למד, כשהיא למד גדולה, זה מראה שוב על חיבור לעולם הבא, לעולם שמעבר. וזה בעצם מופיע לנו בשבוע שלפני ראש השנה, בשבת שלפני ראש השנה, שזו שבת שלא מברכים את החודש, כי אתה רוצה תכלה שנה וקללותיה, להשאיר את הכל מאחורה. תחל שנה וברכותיה, שאנחנו מקבלים לעצמנו את הברית מחדש בראש השנה, ועם כל הטוב והשפע, והאמונה המוחלטת שזה מחכה לנו, זאת תהיה שנה טובה ומתוקה מדהימה. בואו נקבל על עצמנו. תודה רבה לכולם. שנה טובה.